ואנוכי לא ידעתי. מזכיר משהו מהפרשה, נכון? הפרשה של השבוע, הפרשה של השבוע הקודם. ואף כי בלי ספק לב כל המאמין מגיע השמיימה, שאין לך ליבה בעולם ואין בו כיסוף לראש כיסופה וכל כיסופין, עדיין מוחם מלוכלך בפילוסופיה של קטנות. מצאו אותם באשפטות של הגויים וקוראים לה מוסר והשקפה וכדומה. וכאילו לא השמיעו לאוזנם מה שאומרים בפיהם, כי עיקר האהבה והיראה ליחד ליבה למוחה, מוחה לליבה. זאת אומרת שיש כאן בדברי הרב, מעבר לסגנון המליצי, שני עניינים חשובים. זאת אומרת שהלימוד תורה כאילו בחלום, כן? זה דרך לימוד שכמעט הייתי נוטה לקרוא לו אוטומטי. דרך לימוד שבו מתקשים איכשהו לצאת מהמסגרת של הדברים במרכאות ידועים או הנראים כידועים, שהם מתאימים למסגרת חשיבה מסוימת, וברגע שמה שהוא חורג משם אז דוחים אותו. פירוש הדבר שזה בכלל לא לימוד תורה. אם בלימוד אין, אתם מכירים אולי את זה מין כזה פתגם כמעט, אין בית מדרש ללא חידוש. מכירים את זה? זאת אומרת שאם כשאתה לומד אתה לא מגלה חידוש בכל, כמעט בכל מילה או בכל שורה של, של הדברים, וחידוש פירוש הדבר משהו שמפיל אותך מהכיסא. זה לא משהו נחמד. אותה הבחינה של גילוי תורה מבחינת תורה מן השמיים. אתם זוכרים, אנחנו דיברנו על זה בפעם הקודמת די הרבה. והחזרה התמידית על הגילוי שהתורה היא באמת דבר השם. אכן יש השם במקום הזה, במקום הזה, בתורה. אכן יש השם במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. מי מדבר? יעקב. יעקב לא יודע? אתם מבינים את הדבר הזה? זאת אומרת, אני בטוח שעשרות אלפים קראו את הפרשה אתמול, שמעו את קריאת הפרשה, ולא הזדעזו לקרוא שיעקב אבינו אומר, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. כן? והנקודה השנייה, זה אותו העניין שאנחנו כבר כמה פעמים יצא לנו לדבר על זה, שישנה איזושהי דעה מוטעת בתודעה הציבורית, לא דווקא בארץ, גם בכל העולם אותו דבר, שכאילו יש אחידות בשולחן ערוך, יש לנו מצוות שאנחנו צריכים לקיים אותם כולם אותו דבר, אבל שאין בילדותי זה היה מתבטא ככה שביהדות אין דוגמה. שאצל הנוצרים יש דוגמה, חובות אמונה, שחייבים להאמין זה וזה וזה וזה, אבל שביהדות אין. שכאילו ביהדות כל אחד יכול להאמין במה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. שכביכול לא שמעו אף פעם על ה-13 עיקרים של הרמב״ם, שנכון שלא הרמב״ם הוא שכתב אותם. מה אתם לא יודעים?
הוא לא ניסח את זה בצורה הזו.
הרמב״ם כתב הקדמה לפרק חלק, ויש מישהו שעשה קיצור של ההקדמה לפרק חלק וניסח את זה בצורה של 13 עיקרי אמונה, של אני מאמין באמונה שלמה וכו'. אז הרמב״ם לא כתב את זה ככה, זה לא, איך הייתי אומר, זה לא מתאים לו לכתוב דברים כאלו בצורה כזאת, אבל העקרונות שעליהם הוא מדבר בפרק חלק, וכל התלמוד וכל המדרשים וכל הדברים האלו, הם לא שייכים לתחום של דברים נחמדים שאם תרצה תאמין, ואם לא תרצה אל תאמין. אז היות ובתקופה שלנו, התקופה שלנו התחילה כבר לפני 150 שנה אם לא יותר, או ל-200 שנה. אמנם זה נכתב לפני 50 שנה, אבל הייתי אומר שאז זה היה 150 שנה, אבל בגדול היינו כך, כן, שיהדות המערבית נפגשה עם התרבות החיצונית, תרבות החיצונית, הפילוסופים, הצרפתים, הגרמנים, גם האנגלים, ספרות וכל מיני דברים יפים שיש באותם הדברים. והיות ולא נפגשו עם שום דבר הדומה לזה במה שהיה זמין להם מתורת ישראל, היו להם חומשים, קצת פירוש רש"י וסידורים, אבל לא היה זמין להם כמזון תרבותי, כמזון רוחני, כל הספרים הגדולים של מחשבת ישראל, לא ספרי המהר"ל ולא ספרי הרמח"ל ולא ספרי הכוזרי, וכל הדברים האלו לא היו זמינים להם. ואפילו אם היו זמינים להם, לא היו זמינים להם בשפה שהם יכולים להבין אותה, לא בגלל שזה היה כתוב בעברית, אבל בגלל שהסגנון של הדברים שבהם זה היה כתוב זה לא היה עכשווי. זה לא היה, אני אתן לכם דוגמה אחת שאני משתמש בה הרבה, על יסוד מה שהרב סיפר פעם בתוך שיעור, שהיה לפני כמה שנים שהיה צריכה להיות בקורדובה כנס ל-850 שנה לפטירתו של הרמב״ם. הרב הוזמן, אז הוא אמר שבעקבות כך אז הוא קרא מחדש את כל כתבי הרמב״ם. טוב, הזדמנות מעניינת, ושזה מביא אותו למסקנה שאילו הרמב״ם היה חי בימינו, אז היה אומר, עשו את מה שעשיתי אבל לא כפי שעשיתי. ניקח עכשיו מורה נבוכים ונתיישב ללמוד מורה נבוכים, אבל אנחנו נקרא שמה כל מיני דברים נחמדים שהוא מתפלמס עם אריסטו, הוא מתפלמס עם הפילוסופיה הערבית של אלפרבי ועם המותזילין ומתמות הקלימון ואת כל הדברים האלו. מי זה מעניין? לא רק שאנחנו לא מבינים כלום בדברים האלו מבחינת מה הם באמת התפיסות ומה דבר, זה לא שייך לתחומי ההתעניינות שלנו, זה לא מדבר אלינו. מי שרוצה ללמוד מורה נבוכים היה צריך להחליף בכל מקום שהרמב״ם מתפלמס עם ברי ויכוח שלו, אז לשים שם במקום את שופנואר ואת ניץ' ואת קאנט ואת סארטר ועוד כמה כאלו במקומם. זה מובן, כן? אז למעשה מה שקרה זה שהיות ואותם האנשים, הציבור הרחב, הם קראו את הדברים האלו והם נתפסו לרעיונות. מי שליבו יותר נוטה לשיטה כזאת, אז הוא יהיה יותר הגליאני וזה יהיה יותר שפינוזיסט וזה יהיה יותר שופנאואר וכו'. ויהיו אין ספור אנשים שיכתבו במחלקות של מדעי היהדות של האוניברסיטאות ברחבי העולם מאמרים של השוואה בין הרב קוק והתנין העיוור. שמעתם על זה? לא יודעים מי הוא התנין העיוור, זה שופנאואר. טוב, לא משנה.
זה שני דברים שלא ידעתי עליו. רק לא ידעתי שהיה עיוור ולא ידעתי שהיה תנין.
הוא לא היה לא זה ולא זה, אבל ככה מכנים אותו. ותהיה אחת פרופסורית גם במחלקה כזאת שתכתוב מאמרים על הפנתאיזם של הרב קוק. אני לא יודע אם אתם תופסים ממישהו לתופס לעצמו את הראש באיזה עולם אנחנו חיים. אנשים ש... טוב, לא רוצה להרחיב יותר מדי את הדיבור בדברים האלו, אבל קודם כל הייתי אומר זה חסר הומור להתחיל מכך. מישהו שיסתכל על עצמו במראה, במקרה הזה היא יכולה כי זאת אישה, כי יש כאלו שאומרים שאסור לגבר להסתכל במראה, יש דעה הלכתית כזאת, אז שתסתכל על עצמה בבוקר במראה ותגיד לעצמה הרב קוק היה פנתאיסט. תפחוץ בצחוק. אבל טוב, אז זה העניין הזה, כי יש מצד אחד הדברים האמוניים בלב מבחינת הרגשות והדברים, ולרוב בממד הזה הדברים קשרים, ובמוח זה הכל בעייתי, נאמר כזה. אז יש עניין שמובא בזוהר בין היתר הרבה אצל החסידים, כן? לחבר את הלב למוח ואת המוח ללב. זאת אומרת שזה עובד דו-כיווני, שכל אחד מהממדים האלו של הרגשות ושל השכל צריכים להתאחד עם השני, אבל לשני הכיוונים, הלב עם המוח והמוח עם הלב. וזה מסוג אותם הדברים שהמדרש אומר, שאביו של אברהם, תרח, חזר מהסידורים שלו בעיר, מצא את החנות שלו הרוסה עם האליל הגדול ביותר שמחזיק שמה במות ומה שלו היה. ושאברהם אמר, התווכחו והוא שבר את כולם. לי אתה מספר את זה? שאתה המדרש אומר, שאברהם אומר לאביו שישמעו אוזניך מה שפיך אומר. וזה אותו הדבר, כן? לא השמיעו לאוזנם מה שאומרים בפיהם. כי עיקר האהבה והיראה, אהבה לב, יראה שכל, כן? זה ליחד ליבה למוחה ומוחה לליבה. ואינו מועיל כי אם בגו תורה עצמה, אבל הייחוד הזה צריך להיעשות במסגרתה של התורה עצמה. לא שתורה כאן ואני פה ואין קשר... בדברים שהן גופה של תורה. זאת אומרת, כשלומדים, לומדים סוגיה בגמרא, כן? זה בגוה שמעתתה. שמעתתה זה הסוגיה של הגמרא כמבואר היטב בספרי מרנה ורבנה המהר"ל זכרו לברכה. ומחורבן תורת התפוצות הוא עלו דווקא יחידים מיוחדים מועטים מן המעט, שניים מאיר ואחד ממשפחה, הפוך מהפסוק. סתם הרים נמסו כדונק, ועל פי הפסוק שמע במיכה. ואני כגר תושב בתוך אנשי תורת הנגלה שבדור הזה, שהאמת היא דאין לך גילוי בתורה כי אם גילוי ההסתר. אם אין הסתר אין גילוי. ואנחנו כבר דיברנו על זה כמה פעמים, שאפילו כשאנחנו קוראים את הגלוי שבתורה, אם אנחנו לא תופסים שהיסוד מתודולוגי, זה לומר, אם אני מתייחס ברצינות לכך שזו תורה מן השמיים, זאת אומרת שזה אומר לי משהו שאם לא היה כתוב בתורה לא הייתי יכול לדעת את זה, ובכל זאת נראה לי כאילו אני יודע את זה לפני שאני קורא בתורה, זאת אומרת שיש משהו שלא הבנתי, שהתורה אמרה לי משהו ואני לא שמתי לב שזה מה שהיא אמרה לי. אז אני אנסה לתת איזשהו משל לנמשל הזה. אנחנו נפגשים עם אנשים, והיות ואנחנו מכירים את אותם אנשים שאנחנו נפגשים איתם, אז נדמה לנו שאנחנו מכירים אותם, ולא שמים לב על כך שבכל ההיכרויות האלו, תהיינה קרובות ככל שתהיינה, הנסתר הרבה יותר מהנגלה. אילו הייתי רוצה לדבר בשפה הלוינסית, כן? זאת אומרת שהופעת הפנים היא תמיד הפתעה מוחלטת, הפגישה עם הפנים של הזולת. אלא אם כן אני רק רואה בזולת את עצמי במראה. אבל אם אני מוכן למפגש הזה עם הזולת כזולת, אז אני צריך קודם כל להסכים לכך שהופעת הפנים זה חידוש וגילוי עולם מלא חיצון לי, וזה אותו דבר מה שהמפגש שלנו עם התורה, אבל לא זו בלבד, אלא שהדבר הזה הוא גם כל פעם שאנחנו חוזרים על פסוק שאנחנו כבר קראנו אותו וקראנו את כל המפרשים עליו וחושבים שאנחנו כבר, כן? כי כל פעם יש ממד מסוים שמתחדש אם אנחנו קוראים באמת. אנחנו לומדים את זה בעיקר מסוגנן בצורה כזאת אצל החסידים, אבל זה לא זה שמסוגנן ככה זה לא אומר שזה ייחודי להם. כשדברים כתיקונם אנחנו אף פעם לא חוזרים פעמיים על אותה התפילה, והתפילה היא מנוסחת, היא כתובה בתוך הסידור, מודפס היום, ככה שזה בטוח שזה אותו דבר מחר ומחותיים וזה לא. הטקסט הוא נשאר אותו דבר, אבל אני המתפלל את התפילה שכתובה שמה, אם הדברים כתיקונם, כל תפילה שינתה אותי מזערית אולי, אבל שינתה אותי. וזאת אומרת שמי שיתפלל את התפילה הבאה זה לא אותו המישהו שיתפלל את התפילה הקודמת, ומי שיש לו בעיה, ויש הרבה כאלו, כי משעמם לו לחזור כל פעם על טקסט ששומר אותו כל פעם, זאת אומרת שהוא עדיין אף פעם לא התפלל. הטקסט שאיתו אנחנו מתמודדים, אם אנחנו פעמים הקודמות עשינו את מה שהיה עלינו לעשות, אז אותו הדבר שהתפללנו כמו אותו הדבר שלמדנו היה צריך לשנות משהו בנו. ולכן כשחוזרים עוד הפעם על אותו הדבר, אז כמובן שישנו הממד הסטטי, אם תרצו, שבגלל הזיכרון, כן, אז אנחנו זוכרים את עצמנו כפי שהיינו, אז יש התמדה מסוימת, פרמננס, אבל יש גם כל פעם הממד של השינוי. אז כשהרב אומר ואני כגר תושב בתוך אנשי תורת הנגלה שבדור הזה, שהאמת היא דאין לך גילוי בתורה כי אם גילוי ההסתר, לא צריך להבין שרק כשאתה לומד קבלה דברים שבנסתר, שזה נסתר מפורש, אם אפשר לומר,
נסתר בגלוי.
אתה לוקח ספר הזוהר, ספר יצירה, כתבי האריזל והרמק ודברים כאלו, אז אתה יודע שאתה בא אל הדבר שהוא מוגדר כנסתר. אבל כשאתה קורא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אז גם שמה אין לך גילוי כי אם גילוי הנסתר וההסתר שיש באותם הדברים, שכל המלאכה, כל העבודה, תחת משמע של המילה עבודה, עבודה מבחינת עבודת השם של תלמוד תורה, והעבודה הנדרשת כדי עמל תורה, אז זה לגלות כל פעם ממד נוסף של ההסתר. ועד היום לא הבין אותי, כותב הרב, מאין באת להם האמונה העזה שבליבם, כן, של אותם האנשים שכביכול לא נפגשים עם הממד של הנסתר שבתורה. מי שמבחינת מבחינה אמונית וגם מבחינת שכלית מתייחס לכתבי הקודש כאילו אין שם יותר ממה שהשכל של האדם תופס כשהוא קורא את האותיות הכתובות על הנייר או הכתובות על הקלף, לא משנה. אומר ש בצורה קצת שונה הרב היה מדבר על העוצמה של התורה. תתארו לעצמכם אותם מיליארדי אנשים שמאז 2000 שנה קראו את התנ"ך של היהודים בכל שפות שבעולם. זאת אומרת שהיות והם קראו את זה מתורגם, אף פעם לא נפגשו עם התורה באמת, ואפילו על פי אמונתם, אפילו כשקראו את זה בעברית או בארמית, אף פעם לא נפגשו עם התורה באמת, ובכל זאת זה גרם למהפכות רוחניות אצל מיליארדי אנשים שמוצאים בכתובים האלו את המזון הרוחני שלהם. וכשאנחנו קוראים את אותם הדברים באותן השפות, באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, לא יודעים מה צריך, לבכות או לצחוק, שזה חסר משמעות לגמרי, והם מאמינים בזה בצורה לא נורמלית. זאת אומרת שמעבר למה שקוראים, מעבר למה שהם יכולים להבין, יש שם איזשהו דבר שעובר ונסתר דרך דבר ונוגע לנשמה. אבל זה...
גם כשזה מתורגם.
כן, גם כשזה מתורגם, עובדה. אבל צריך להיות מיסטי כדי להאמין. לתפוס את ה... ועד היום לא הבין אותי מאין באת להם האמונה העזה שבליבם גבי התורה החיצונית המדולדלת אשר בידם, יבשה בלי עצמות ואורות מן השמיים. מאיפה זה בא? אם ממקור טהור, אם לאו. לא רק לדברים שבקדושו וטהרה יש להם עוצמה. יצר הרע למשל הוא חזק מאוד, יש כאלו שטוענים שאפילו יותר חזק מיצר טוב. אני רוצה לבדוק שם משהו שנראה לי...
בשלמה?
מה?
זה
נראה בכתב יד.
אני מקווה שהכתב יד הזה סרוק ומצולם.
אתה חושב שזה המקור? זה דומה למקור.
בסדר, בסדר. סרוק.
דילמה.
נכון, נשים ועד כזה, ומי נצא אחד ליד השנייה במקלדת.
כן. כי זה לא עושה, זה... התקדה. דילמה, סתם דתיות באלמה. סתם דתיות באלמה, פירוש סתם עבודה זרה, בסוד הסתם יין.
זה הרב צבי יהודה, לא? זה אמר הרב צבי יהודה. סתם יינם זה יותר חמור.
טוב, זה כבר כתב המהר"ל. מי שלומד קצת גבורות השם, אז בסוף גבורות השם, זאת אומרת שברוב המהדורות בסוף ההגדה של פסח של המהר"ל יש המאמר על סתם יינם. וסתם ינם זה ינם של הגויים. אז אפשר לומר שסתם ינם מבחינה השוואתית זה ליין נסח, כמו שהאתאיסם הוא לעבודת אלילים.
זה יין שלהם שהם לא משתמשים בו לנס.
זה יותר גרוע מזה. זה לא שזה יין שלהם שלא משתמשים בו לשום עבודה, אלא שזה יין שהממד היחיד האיכותי שיש בו זה הצד של הטעם, אבל שהוא משולל כל הרעיון של קדושה. זאת אומרת שהייתה תקופה שבה אנשים היו שותים יין, אבל כשהיו שותים יין הייתה להם ההרגשה שהם שותים משהו שמחובר לדבר קדוש, ולכן היו משתמשים בזה גם כדי לנסח על המזבחות. אבל זאת אומרת שסתם ינם זה יין שהקדושה שלו חולל. אז נכון שכשזה היה בשימוש לניסוח על המזבח, אז זה מבחינת אמונת ישראל, אז זה היה תמה וזה היה כל עבודת אלילים, כל הדברים האלו, ולכן יש בו הרתיעה וההסתייגות וכו'. אבל יחד עם זאת, זה אומר שזו, תראו, כאן יש קושי כפול שאנחנו צריכים להבין אותו. הקושי הראשון זה שתוך כדי שאתה צריך להיות מודע לכל הממדים השליליים של עבודת אלילים, צריך להכיר בכך ש מבחינת האדם שהיה מאמין באותם הדברים, זאת הייתה אמונתו, זה היה המזון הרוחני שלו, ולכן יש מהבחינה הזאת שתי הלכות שנראות כסותרות אלו מאלו. יש לנו מצווה מצד אחד להרוס את האלילים, אבל לא בזמן שמישהו מתפלל לפניהם. כל זמן שעובדים להם, אז לא נוגעים בהם. ברגע שהוא סיים את עבודתו ופנה לו וכו', אז שוברים. זאת אומרת שיש איזושהי התייחסות אמביוולנטית שאנחנו מצד אחד צריכים לאבד את העבודת אלילים, ואנחנו צריכים לשמור על נפשו של של האדם. מבינים את ה...
שהוא יבוא אחר כך ויראה שהרסו את זה, זה לא אותו פליאה?
לא, זה לא אותו דבר. יש לזה, אני אנסה להסביר השוואתית קצת את הדבר. ישנם כאלו שחושבים שבין אמונת ישראל לבין הדתות האחרות יש רק הבדל של האובייקט של העבודה או של דרך העבודה, אבל שברגש הדתי, כן, זה אותו דבר. אנחנו קוראים לו ככה והם קוראים לו אחרת, אבל שכל זה זו טעות גמורה. זו טעות גמורה. אין שום השוואה אפשרית. ולכן הדרך שבה הרב היה רגיל לנסח את הדברים האלו, זה שאי אפשר לעבור מהדתיות נוסח דתות חיצוניות לאמונת ישראל באופן ישיר, שאני רק עושה סוויץ' על התוכן של האמונה. צריך לעבור דרך מעבר של להיות אתאיסט של האלילים לפני שאתה יכול להתחיל להיות מאמין באל אחד, בהשם אלוקי ישראל. זאת אומרת שכל עוד שלא עברת דרך השלילה של האליליות, זאת אומרת שלגבי גוי להיות אתאיסט זו התקדמות לעומת עבודת אלילים, אצל יהודי זה ירידה. אז זאת אומרת שאתם יודעים מה שאני אומר, כן? זאת אומרת שאתאיסט זה לא ערך כשזה לעצמו, אבל יותר טוב לגוי שיהיה אתאיסט מאשר שיהיה עובד אלילים. משם הוא יכול לפגוש את תורת ישראל. אבל אם הוא פוגש את תורת ישראל מתוך האליליות שלו, אז הוא לא יכול שלא להתייחס אלילית אל תורת ישראל. תורת ישראל היא הופכת להיות האליל שלו.
זה נכון גם אצל האסלאם? זה גם נקרא עבודת אלילים בעניין הזה?
אז בעניין האסלאם צריך לשנות קצת את הלקסיקון, אבל יש משהו מצד אחד יותר קל, מצד אחד יותר קשה באסלאם. קודם כל האסלאם לא מכיר את השם. מכירים את אלוהים, מכירים את השם. והגילוי הזה זה לא דבר פשוט. עובדה, זאת הייתה מהפכה באמונתו של אברהם, והאמין בשם, בעוד שעד אז הוא היה מאמין באלוהים. זה דבר אחד. דבר שני, וזה קשור למין הזה, באסלאם מאמינים באל יחיד, אבל המושג אל אחד לא מוכר להם, גם אצל הרבה יהודים. לא רק יהודים, גם טוב, אני מתכוון ש ישנה בדיחה כזאת שרב זה לא מקצוע ליהודי. אבל יחד עם זאת זה אמביוולנטי, כי צריך להיות יהודי כדי להיות רב. אבל טוב, בכל אופן, לומר שאם יש אלוהה יש רק אחד, כן? זה אמונת הייחוד, אל יחיד, אין מישהו אחר שיהיה אלוהה. אבל אותו האלוהה שהוא יחיד להיות אלוהה, הוא יכול להיות מורכב בסברה, בדעה, באמונה וכו'. לכן באמונה המוסלמית המושג הזה של אחדות מידות האל לא קיימת. מה שאנחנו אומרים שאצלו יתברך חסד, דין, רחמים וכל המידות, זה הכל אחד בלי הבחנה, זאת היא האמונה באחדותו. כשאנחנו אומרים שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, הפירוש הדבר לא שהוא יחיד, אלא שהוויה ואלקות, כדי לפשט את הדברים, אצלו זה, זה אותו דבר. היינו, כביכול, אם, הרב היה רגיל לנסח את זה בצורה כזאת, על, על סמך מאמר בזוהר. אומר ש, כשאנחנו אומרים שהוא חכם, או שהוא גיבור, או שהוא חסיד, וכו', הדברים האלו הם שייכים לידיעה. יש דרך, אפשרות, לדעת שככה זה. לומר שכל זה אחד זה אמונה. כי מבחינת הסטנדרטים שלנו, חסד ודין הם הפכים. ובעולם שלנו, מי שטוען שחסד ודין זה אותו דבר, אז לא צריך לשלוח אותו אל הרב, אלא אל, אל הרופא. כי יש לו בלבול. כן? אבל תוך כדי שאנחנו יודעים שאצלנו זה ככה, בעולם שלנו, כי אנחנו נמצאים בעולם שאומנם האחדות היא ביסודו, אבל זה עולם של ריבוי, אבל מצד, מבחינת ריבונו של עולם, הכל אחד. זה הכלל. אז כשהרב כאן אומר שסתם דתיות, כן, זה עבוד הזרה בסוד הסתם ינם, אז צריך לתפוס את הדבר הזה, שישנה אפשרות של התייחסות פגנית לתורת ישראל. יש פרשנות ידועה שכאשר משה יורד מהר סיני עם הלוחות, הוא שובר את הלוחות. למה? אז יש כמה הסברים, אבל אחד ההסברים החשובים זה שיש חשש שמי שמתייחס לעגל כאלוהה עלוי להתייחס באותה הצורה ללוחות. ומי שמתייחס ללוחות כמו שהתייחס לעגל, אז זה חמור מאוד, כי זו כביכול חלילה אליליות אמיתית, לא אמיתית כאליליות אלא כאובייקט של שהאליל הוא אמיתי. ובלשון הזה, זה ההמשך שהוא מביא בשם הרב צבי יהודה, ובלשון הזה שמעתי מפי מורי ורבי בירושלים עיר הקודש, מרב צבי יהודה, על זכות תורתו ידובר עוד, אבל לא כאן, האומר בגלוי שאינו מאמין בנסתר, האומר בגלוי שאינו מאמין בנסתר, יש לחוש עליו שבנסתר אינו מאמין בנגלה. ודילמה באלמה היא להם. זאת אומרת שיש איזושהי תמיהה. זאת אומרת, איך יכול מישהו לקבוע מתוך חוסר ידיעה מוחלט, כן, שאין ממש בנסתר? אתם מבינים את השאלה שלי? אני זוכר שבשיעור אחד, הרצאה, שיעור של הרב על מקומה של ארץ ישראל בהשקפה של המקובלים, אולי נתרגם את זה לעברית פעם, אז היה מישהו ששאל שאלות וכולי, ואז בדו שיח ככה פינג פונג שהיה עם הרב, אז הלאה אומר, אבל מאמינים או שלא מאמינים? הרב ישיבו, יודעים או שלא יודעים? אני זכור לי ההפתעה שהייתה לכמה יהודים אורתודוקסים, יקים כפי שאומרים אצל החסידים, כן? כשגילו שמרנה וחסידה הגאון מווילנה היה מקובל. לא האמינו. כשבאים ואומרים להם, אבל אתה יודע שכתבי הגאון מווילנה בקבלה הם הרבה יותר מרובים מכל הכתובים שלו בפירושיו על ההלכה ועל הגמרא, נתהמים, לא יודעים באיזה עולם. מה?
כאילו שאמרת להם שהוא חסיד.
ככה נקרא?
ככה נקרא. אבל זאת אומרת שיש כאן אצל אנשים רבים מהבחינה הזאת אמרצות מוחלטת. אנו שגם התחום שהם חושבים שהם שייכים אליו לא מכירים אותו. אז למה הם לא מאמינים במחאות או בלי מחאות בנסתר? כי הם הושפעו מהרציונליזם של המאה ה-19 שהיה מתנגד למיסטיקה. אבל זו המרצות כפולה, כי קבלה זו לא מיסטיקה, זו חוכמה שיש לה הכללים שלה ויש לה המתודולוגיה שלה וכולי והשיטות שלה. אתם יודעים, יש לנו קצת בעיה בעברית מהבחינה הזאת, ולכן אנחנו זקוקים ללעזים אפילו של רש"י. בעברית, כן, אנחנו מדברים על רציונליות, אבל בהרבה מקרים אנחנו מתכוונים לשני דברים שהם שונים לחלוטין זה מזה. אחד שנקרא רציונליזם, ואילו הייתי אומר את זה באנגלית אז זה רציונליזם, רציונליטי. אז זאת אומרת שיש משהו שהוא רציונלי ויש משהו שהוא רציונליסטי, זה לא אותו דבר. רציונליסטי זה הסירוב להסתכל על מציאות כלשהי מבלי שזה יעבור דרך איזה שהוא מסנן של השכל. אבל אם זה משהו שהשכל לא יכול לתפוס אותו, אז הוא ידחה אותו. אתם מבינים? אז בשם הדבר הזה ששם את העליונות של השכל על התוכן של הנלמד, אז דוחים את האפשרות של ללמוד משהו שהשכל שלך לא הוכן להתמודד איתו. למשל, במסגרת אמונית מסוימת שהייתה רואה את עצמה כמסגרת ידיעתית, אז אי אפשר לתפוס שהארץ היא שמסתובבת מסביב לשמש. אז זאת אומרת שמבחינת הרציונליזם האמוני של הכנסייה היה צריך לדחות את הדבר הזה. זאת אומרת שיש סוג של רציונליות עם המחאות וכולי שהיא בלתי רציונלית היות ואין לה פתיחות הנדרשת כדי להתמודד עם תכנים חדשים ועם דברים שהם לא התרגלת לחשוב עליהם בצורה כזאת או אחרת. וזה עמוק בתודעה התרבותית של העמים. צריך לדעת, למשל, אתם שמעתם על איזה בחור גוי שהיה שמו דקארט, אז מכירים עליו כמה דברים, אני חושב אכן אני קיים, שזה תרגום גרוע ביותר מכל הבחינות, שהוא לא אמר אני חושב ולא אמר אני קיים. אבל זה נכון מצד שני שזה קשה מאוד לתרגם את זה בעברית, כי כביכול הוא אמר משהו שבעברית רק ריבונו של עולם יכול לומר. אבל הוא התחיל לכתוב ספר והוא גנז אותו. השם של הספר היה העולם, לא פחות. והוא גנז אותו כי גילה שזה מסוכן במאה ה-17 לכתוב את הספר כזה. הרי היו לפניו כמה בעיות עם קופרניקוס וגלילאוס, אתם יכולים, אז צריך לחשוש. והוא היה גוי מאמין וכל מה שאתם רוצים וכולי, אבל הוא גנז את הספר. צריך לדעת שיש דברים כאלו שהכוחות של שהופכות או שהופכים את הרציונליות לאליל, הם כוחות אליליים עם כל העוצמה של האליליות.
ודאי זה נוצר מצב מאוד מוזר ש בעצם לא מכחישים את הקבלה. אומרים הקבלה זה דבר גדול,
לא,
אבל לא בבית ספרנו.
כן, אבל היו כאלו שהיו מכחישים אותה מכל וכל, שהיו אומרים שהיא שקר וכזב, ופשוט היו מאשימים את כל האלו שהיו מאמינים בדברים האלו, שלומדים את הדברים בדברים הנוראים ביותר. אז ישנם אלו, זה סוג אחר של,
אני חושב זה סוג אחר, היום זה הדעה הכללית, לא?
מה?
שמאמינים שיש קבלה ולומרים תשאיר לאחרים ללמוד.
כן, יש הרבה כאלו שלמשל,
לא רק בשבילי, גם לא בשבילך,
לא, שטוענים, תראה, לפני שתיגש לספר הזוהר תלמד עוד דף גמרא, עדיף.
זה לא נכון?
מה?
זה לא נכון?
לא, זה לא נכון מכמה סיבות, בכמה דרכים. אבל כדי להסביר את זה בפשטות, אז צריך לומר את זה ככה. יש פסוק במשלי שאומר סור מרע ועשה טוב. אז אם אנחנו הולכים בצורה אבסולוטית, כן, לפי הכלל הזה, אז לפני שאתה תיגש לעשות טוב כלשהו, אתה צריך להיות כבר משולל מכל רע. כן. וזה ברור שאי אפשר להמתין ושצריך להתחיל לעשות טוב תוך כדי שאתה עוד עסוק בסור מרע. ושני הדברים צריכים ללכת במקביל. באמת. יש אם אנחנו מתייחסים לדברים קצת שוב מבחינת משל, כן? לתזונתו של האדם, אז אנחנו יודעים שהאדם צריך כמה מיני ערכים תזונתיים, כמו שומנים וגלוקוז ופרוטאינים וכל מיני דברים שאני לא מכיר את שומן בעברית, אלמד אותם פעם ולמדתי, אבל זה טוב. כל הדברים האלו והמינרלים המתאימים וכל הדברים האלו הם נחוצים לאדם. עכשיו, אם יש חיסרון באחד מהדברים האלו יתר על המידה, אז זה גורם להפרעות, וההפרעות האלו יכולות להיות חמורות. אז אם אנחנו מתייחסים לשיעור קומתו הרוחנית של האדם, הרגשית והקוגניטיבית וכו', וכל אחד מהממדים האלו משיעור קומתו של האדם, ישנם הערכים התזונתיים הדרושים לו. ואם יש אחד מהם שלא מקבל את המזון המתאים לו, אז או שהוא מתנוון, ואז יש חלק מהאדם, אבל כאן זה פחות מורגש מיד מאשר זה מורגש מיד או מהר מאוד בחלק הפיזי, שהוא מתנוון ומת. והיות ואנחנו מדברים כאן על הדבר שהוא שייך לפנימיות הכי אינטימית שבאדם, ושזה דבר שצריך התפתחות משלה באופן הדרגתי וכו', אז יש הרבה אנשים שיכולים כביכול לחיות מבלי שירגישו בחיסרון. אגב, עצם העובדה שאותו החלק לא מקבל את תזונתו, זה גורם לכך שהוא מונע שירגישו בחיסרון הזה. האי הרגשה בחיסרון היא מזינה את עצמה. אתם מבינים את הדבר? עכשיו, היות וקשה מאוד למנוע את המזון הזה לגמרי, אז החלק הזה שבפנימיותו של האדם יחפש מזון, תחליף משהו, ואז הוא יכול בנוסף לכך שהוא לא קיבל את מה שהיה צריך לקבל, לקבל משהו שמרעיל אותו. כשהרב דיבר למעלה מאותם שמזינים את הממד התודעתי של השכל מבחינת כל מה ששייך לרוחניות ולמוסריות, על פי קרא לזה השפטות של הגויים, כן? הדעות פילוסופיות כאלו או אחרות. זאת אומרת שמי שהוא יאמין בשם בדרך שקאנט האמין בשם, או שהגל האמין, או נגיד הגל הצעיר, כי הגל המבוגר כבר לא ראה אותו, וכן הלאה. אז יש כאלו שהם יותר קרובים ויש כאלו שהם יותר רחוקים, אבל גם אלו שהם קרובים, זה אומר שאנחנו יכולים בצורה כזאת או אחרת להשתמש בשפה, במינוח, כדי לבטא דברים דרך הלקסיקון שלהם, אבל התכנים לא יכולים לבוא מהגויים. אז מה שקורה זה שאותם אנשים שיש להם בכל זאת איזושהי רגישות לנסתר, כן? אז הם עלולים ליפול במיסטיקה, והמיסטיקה הזאת יכולה להתבטא באלף צורות. יש כל מיני דרכים שהם והם דרך כלל מצד מסוים דוחים את הדברים האלו כי זה לא מתאים לרציונליות שלהם, כן? ואז זה פועל בשיטה הפרוידיאנית, כן? שזה גורם את הנזקים של, שזה גורם בדרך נסתרת בתת הכרה. אבל זאת אומרת שאחד הממדים של החיסרון הזה זה לא להכיר בכך שבחוויה של האדם יש ממד של נסתר. אני לא מדבר במה שיש בספר, אני מדבר באישיות העצמית. זאת אומרת שאיכשהו, אם אני מתייחס כאן בצורה קצת כן, מוגזמת לדברים האלו, האנשים האלו מסכימים לכך שיש להם נשמה, אבל יחד עם זאת הם שוללים את קיומה, כי זה דבר נסתר. אז לא שוללים את קיומה בצורה מפורשת, שהרי הם אומרים שהם מאמינים שזה, שיש נשמה וזה וכו', אבל זה שייך לאותו העניין שהרב ציטט כאן מדברי הרב ציודה, שאלו שבגלוי שוללים את הנסתר, כן? אז יש חשש שבנסתר, בעומק ליבם, הם שוללים את הגלות. מה פירוש הדבר? נשמה, דבר שבלתי מוכר, שאי אפשר לבודד אותו ולהסתכל עליו במיקרוסקופ. אז זה נסתר. ובנוסף לכך, זה, לא רוצה להשתמש במילה דומה, אבל יש איזושהי מידה של השוואה רציונלית בין המושג נשמה הבלתי ידוע, בלתי נראית וכו', ומה שאנחנו אומרים לגבי האלוהה, שהוא בלתי נראה ושהוא בלתי נמדד ושאין לו דמות הגוף ואינו גוף וכו'. אז אם אני שולל את הנסתר, אז האם אין איפשהו איזושהי בעיה כשאני מצהיר אמונים לקיום הנשמה, ואני מאמין באלוהים וכו', ואז אני מתקשה לתת איזשהו תוכן חיובי לאותם המושגים? זאת אומרת שהנשמה מצידה והאלוהים מצידו יהיו מילים שאני משתמש בהם כדי לדבר על משהו שאני לא מכיר ואני לא מבין, ושאין לו ולא יכול להיות לו איזשהו תוכן קונספטואלי של ממש. כשאומרים לדוגמה, כן? יש מילים בשפות הלועזיות כדי לדבר עליו, דיו בצרפתית, God, Bog, יש כל מיני מילים כאלו בשפות השונות, את בוג ברוסית, גוט באנגלית, גוט בגרמנית וכו'. ואין לנו מילה כזאת בעברית. אז אנחנו משתמשים במילה ובכמה מילים כאלו כתחליף לאותו החיסרון, כשאנחנו צריכים להידברות להשתמש בדברים כאלו. אבל מה שיש בעברית לכתחילה זה שמות, לא מילים. אתם מבינים את ההבדל שיש בין שם למילה?
קיבלנו מראש את הכלי להתגונן בעזרתו מכל הרציונליזמים האלה, זה השפה העברית.
כן.
ברגע שאת כל הלימוד הזה עושים בעברית, אז חצי עבודה עשינו, כי יש מחסום
נכון,
בפני
ולכן יש מצבים כאלו שכשעושים שיעור בצרפתית, למשל במקרה שלי, אילו הייתי יכול לומר את זה בעברית, זה היה כל כך פשוט. וגם ההפך, כי לפעמים חסרים מילים כדי להסביר את הקושי שיש בדבר, כי בעברית הקושי לא קיים. אז היות והקושי לא קיים בעברית, אז יכולים לפספס את הבעייתיות שיש בדבר. זאת אומרת זה חותך לשני הכיוונים, אבל בעיקר מה שרציתי לומר זה ש הדברים האלו, המילים האלו, כדי לתאר גוד וכו', זה נקרא במטאפיזיקה מושג ריק, empty concept. וזאת אומרת ש אין לזה זה איזושהי מילה שהיא שימושית כדי לדבר על היעד של האמונות. יחד עם זאת, וכאן נכנסת הסכנה של האליליות, כי אתה משליך על אותו המושג כל הדברים שהם שייכים או לשכל או לרגש או לכל מיני חלומות ודמיונות ודברים כאלו. ושצריך לדעת שזאת הסיבה שבאמונת ישראל, בתורת ישראל, עבודת אלילים, עבודה זרה אם תרצו, זה הדבר היחיד שהאשמה מתחילה במחשבה, בעוד שבכל הדברים האחרים האשמה מתחילה רק מהמעשה. אבל בתחום הזה המחשבה היא מעשה. לכן אומרים שמי שמודה שכלית, מחשבתית, לעבודת ילידים, כן? אז הוא מכחיש את כל התורה כולה, כי בעניינים האלו אין מקצת. זאת אומרת, כאשר הרב כותב כאן את מה שהוא כותב, שהסגנון שלו הוא קצת, הייתי אומר, חד, כן? לאמיתו של דבר הוא מבטא אמיתות פשוטות מאותה הבחינה שיש תחומים שבהם אין מושג של מקצת עובד, אין שם מקום לזה. כפי שיש פתגם שאומר, אישה לא יכולה להיות קצת בהיריון, או אז נקרא רק את הסוף של הדברים. בכל זאת גברה האהבה, בבד בבד, בד בבד, כולנו איש אחד, אם מרחל האהובה ואם מן השנואה. ואמרתי בליבי להביא עליהם תורת המקובלים בלשונם הם, בלשונם הם, לא של המקובלים אלא של הפשטנים, ולפי דרכי הבנתם כמה שנראה לי מהלשון הרהוט בפיהם, ועוד לא יאמרו דרשנו ולא מצאנו. לזאת השתדלתי להביא בכתב פירוש על הש"ס מילה במילה, שמה שהתחיל בראשית התרומה, כפי דרכי חכמי ספרד העתיקה, פירוש גם בתורת הסוד במשמע, לבטא את תורת הסוד דרך העניינים של הפשט. דנודע מהקדמונים כשהסוד במקומו האמיתי ברשע הפרדס עולה ספרד. כן? אתם לוקחים את המילה פרדס, לוקחים את הסמר של הסוד ומבסוף שמים אותו בהתחלה וזה ספרד. ספר דה וספר דה משה בייחודו. יש רמזים שלא צריך לפרש. טוב, אתם רוצים בכל זאת, אתה הופך את המילה משה, זה עושה השם. תורת משה ותורת השם. הספר הזה, ספרד, ספר דה. ספחדה.
אתה רואה? הספרדים צודקים, שאני תמיד אומר.
עכשיו, כשהוא אומר בלשונם הם, אמרת בלשון של הפשטנים.
כן.
וזה מה שקראנו במה שלמדנו
בראשית התורה.
לא משלם של שלם של אנשי הנגלה, אני לא יודע זה של
הפשטנים. כן.
של אנשי הנגלה, אוקיי. כן.
לפי מה שאומר פה, הנגלה אהוב, כי זה רחל.
לא, אנחנו כולנו, אם אנחנו רחל
האהובה, אבל אנחנו אומרים שרחל זה בגלוי, בגילוי. רחל זה אהבה בגילוי.
כן, אבל זאת אומרת שהעם, עמך, כן, הוא יותר קרוב לנגלה. תראו, אני חיביתי,
אבל זה גם אומר שיותר קרוב לגלות.
נכון גם כן, אבל אני אנסה להסביר את זה בצורה כזאת. זה שיש לאה, והיה השם כסנוע לאה, ורחל שהיא האהובה, ואנחנו יודעים שלכתחילה לאה הייתה מיועדת לעשיו ורחל ויעקב. זאת אומרת שעשיו ולאה זה הממד של ארץ ישראל ושל של הבחינה של העבודה בתיקון העולם הזה, בעוד שיעקב אשתם יושב אוהלים, עוסק ברוחניות, ושהוא כולו צופה אל עולם הבא, שתפקידו להכין את אלו שעוסקים לתיקון עולם הזה ליהודם לעולם הבא. אז כאן זה בסדר. כן? עכשיו, מה קורה במציאות? הבנים והשבטים שבאים מצד יעקב ולאה הם מיועדים לרוחניות, בעוד שהבנים שבאים מצד יעקב עם רחל הם מיועדים כן, יוסף הוא המשביר. אנו שיש כאן הפוך על הפוך. כן? זה אומר שהיות וכאשר יעקב צריך לקחת לעצמו גם את ידי עשיו, אז צריך כאן לפעול אחדות כפולה, לאחד את המידות בצורה כפולה. זאת אומרת שמי שהנטייה שלו היא לרוחניות הוא שצריך לעסוק בחומריות, ומי שנטייתו לחומריות הוא שצריך לעסוק ברוחניות. כי ככה כל אחד יכניס אל המידה שלו את הממד החסר מהצד השני.
שהוא יעשה את שניהם כל אחד.
מה? לא.
כל אחד יעשה את שניהם, אחרי זה כמו עבודת ברך.
לא. זה אומר שיוסף, ואנחנו רואים את זה בפרשה שקראנו אתמול, מי שנולד יוסף, אבא יעקב אומר, הגיע הזמן לחזור הביתה. ציונות. כן? יוסף בגמטריה ציון. בוסקמנטין, זה ככה. מספרים לא משקרים.
לא, אבל הם מפעים.
מה?
אבל הם יכולים לטעות. כי אפשר לעשות גם גימטריות אחרות.
כן, אבל יש לנו מסורת. יש דברים שאנחנו למדנו אותם מחזל. זה לא כל אחד ואחד יכול לבוא ולעשות פתאום אריתמטיקה עם ה... היום עם המחשבים אפשר לעשות כל מיני דברים.
לא, כי הם עושים איזה צחוק בזמן עשינו בבית נסת.
כן, אבל צריך לדעת שזו לא המצאה מודרנית, שבעברית שלנו האותיות הן ספרות. זאת אומרת שהמושג ספר והמושג מספר הם הדים אחד לשני. וצריך לדעת שזה אחד הממדים של האחדות המוחלטת, שלא תהיה פרידה, הפרדה בין הממד הכמותי לבין הממד האיכותי, ששני הממדים צריכים להתאחד ביחד. זאת אחת הסיבות שבהרבה מקומות כשיש עניין של פיקודים, מפקדים, אז כתוב במספר שמות. זה מוזר, במספר שמות, או שמות או מספרים, מה זה במספר שמות? זה שצריך שיהיה איחוד של המידה הכמותית למידה האיכותית. יחד עם זאת, צריך לדעת, זו חוכמה בשני עצמה של הגמטריות, שזה לא אותו דבר, כי זה לא אריתמטיקה. לומר שאלוהים בגמטריה הטבע, או לומר שהטבע בגמטריה אלוהים. הבנתם מה שאמרתי עכשיו?
למה לא?
כי אחד מהעניינים שבדבר הזה הוא מבחינת הפנים, ואחד הוא מבחינת האחוריים. אז אלוהים בגמטריה הטבע, שהטבע מהבחינה הזאת הוא בבחינת אחוריים לאלוהים. אם אתה הופך את הדברים, אז אתה הופך בין פנים לאחוריים.
זה לא עניין של כרונולוגיה פשוטה?
זה יכול גם להתבטא בצורה כזאת במקרים מסוימים, אבל לא בכל המקרים.
במקרה הראשון?
טוב, אבל
צריך להספיק, לא?
בסדר, אבל כשמסבירים את העניין, שזה לא רק עניין של כרונולוגיה. זאת אומרת שבכל הגמטריות זה לא אותו דבר לומר יוסף בגמטריה ציון או לומר ציון בגמטריה יוסף.
שוב כרונולוגיה,
אני מסכים, אבל היסוד הוא לא רק כרונולוגי.
כיוון, וקטור.
אז אפשר לומר, רוצים ש העניין הוא המכתיב את הכרונולוגיה, לא הכרונולוגיה שמכתיבה את הדבר.
זה פשוט לא נשמע טוב. אתה אומר ציון זה אחוריים של יוסף, זה נשמע לא טוב. שכוח.
אז עכשיו נשאלת השאלה, האם אפשר להשתמש בטקסט הזה כהקדמה לספר?
רק אחרי שלומדים את הספר.
וואו. זה... תראה, ב... ב, ב